ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סוכה דף חף ה'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. אנחנו מתחילים מהמשנה ברבע הראשון של דף חף ה'. ברצוני לציין שמתחילת המסכת עד לנקודה הזאת, עיקר דגש התוכן של המשניות וכמובן הגמרא שמסתעפת מהם, הייתה על החפצה של הסוכה. פרטי דינים שמתארים סוכה כשרה, סוכה פסולה, דיני סכך, דיני דפנות וכו'. מכאן עד סוף הפרק הדגש יהיה על פרטי המצווה הקשורים לגברה, לבן אדם, לקיום המצווה מצד הבן אדם. המשנה: שלוחי מצווה פטורין מן הסוכה. רש"י כותב: שלוחי מצווה הולכי בדרך מצווה, כגון ללמוד תורה ולהקביל פני רבו ולפדות שבויים. אנשים שבדרך לקיים את הדברים האלו בחג הסוכות הם פטורין מן הסוכה. זאת אומרת, אם הם רוצים לאכול, הם לא צריכים לשבת בסוכה כדי לאכול. חולים ומשמשיהן פטורין מן הסוכה. אוכלים ושותים ארעי חוץ לסוכה. הנושא הוא, וזה מה שכתבנו בשוליים ממול, העוסק במצווה פטור מן המצווה. אנחנו נזכיר שלוחי מצווה וגם נזכיר חתן בליל חתונתו, ויש גם דברים שמעבר לכך, אבל נתמקד כעת לחתן בליל חתונתו. הגמרא שואלת: מנהני מילי, מה המקור לומר ששלוחי מצווה פטורים מן המצווה? דתנו רבנן, בשבתך בביתך. אני חושב שהמילים האלו די מוכרים מקריאת שמע שאנחנו אומרים כמה פעמים ביום. מכאן לומדים פרט לעוסק במצווה. זאת אומרת, מי חייב בקריאת שמע? כולם חייבים, פרט לעוסק במצווה. ובלכתך בדרך, פרט לחתן. רש"י כותב: ובלכתך בדרך, פרט לחתן, השורה הראשונה מתחת לגמרא, ואף אגב דהו נמי במצווה תריד. הרי הוא מקיים המצווה הראשונה של התורה בכך שהוא מתחתן. יצטריכי להו תרי קראי. זאת אומרת, בשבתך בביתך וגם ובלכתך בדרך. דאי הווה כתיב חד, אם היה רק פסוק אחד, כיוון דחתן לאו בהדיא כתיב בקרא, לא כתוב מפורש חתן פטור מקריאת שמע. הווה אמינא, לא פטרה כתוב, אלא טורח ועושה מלאכת מצווה בידיים או מהלך למצווה. אבל חתן שהוא יושב הוא בטל ואינו עוסק, אלא תריד במחשבת בעילה, לא פטרה כתוב. הלכך מקרא יתרה אשמין את הפטור מקריאת שמע, תריד במחשבת בעילה. ונדגיש, הבעילה הוא מצווה, אז הוא תעוד במחשבת קיום מצווה. אנחנו נחזור לגמרא. מכאן אמרו: הכונס את הבתולה פטור, ואת האלמנה, מי שכונס אלמנה, חייב. ההבדל הוא שאלמנה כבר עברה את החוויה. הבתולה זה פעם ראשונה, ויש מחשבות שעוברות על הגבר שמכניס בתולה, שהוא יכול לקיים את המצווה בלי מחאובים וכדומה. השיקולים האלו לא קיימים בכונס את האלמנה. שואלים מהי משמע, איך רואים מהפסוק שהזכרנו שעוסק במצווה פטור מן המצווה? כרגע אנחנו מדברים פטור מקריאת שמע, אבל אנחנו מרחיבים את זה גם לשאר מצוות. אמר רב הונא, כדרך אדם שהוא נוסע על הדרך, הוא כן קורא, כתוב שיש לקרוא קריאת שמע הוא בלך לך בדרך. מה מאפיין דרך? מה דרך רשות? אף כל רשות. כמו שהליכה בדרך הוא דבר שאופציונלי, זה לא מתרי"ג המצוות, גם כל דבר שהוא רשות. אז אם אתה עוסק ברשות, אתה עוסק בסידור כלי מטבח, זה דבר רשות. והזמן קריאת שמע, אז תקרא קריאת שמע. להפוקי, היי, זה במצווה עסוק. דיברנו על החתן, אם אנחנו מסכים כבר את הפסוק ובלך לך בדרך, זה פרט לחתן שהוא לא עוסק בדבר רשות, אלא בדבר מצווה. שואל את דוגמה, כשקוראים את הפסוק בלכתך בדרך, מי לא עסקינן דקזי לדבר מצווה? הפסוק הזה לא כולל גם מי שהולך בדרך לקיים מצווה, הוא הולך ללמוד תורה, הוא הולך לקבל פני רבו. וכמה רחמנה לקרי, והתורה בכל זאת אומרת תקרא, גם אם אתה עסוק במצווה, אם אתה בדרך לקיים מצווה, תקרא. אז אין לי מקור לומר שהעוסק במצווה פטור מן המצווה. הגמרא עונה, אם כן, אם כמו שהעלית כאן שהפסוק מדבר גם מי שהולך לדבר מצווה, למה קרא בשבט ובלכת? מהי בשבטך ובלכתך? אז מה זה מלמד? בלכת דידך, שלך הוא דמחייבת. הבלכת דמצווה פטירת. שואלת הגמרא, אי הכי, אם הליכה למצווה הוא פותר, אפילו כונס את האלמנה הנמי, למה קטני רק כונס בתולה? הרי יש מצווה להתחתן, גם אם מדובר באלמנה. הגמרא עונה, כונס את הבתולה תריד, כונס אלמנה לא תריד. אם הוא תריד, אז הוא לא יכול להתכוון על קריאת שמע, הוא תרוד בקיום מצוות בעילה עם הבתולה. הוא לא יכול באותו זמן לחשוב על קריאת שמע. כונס את האלמנה, הוא לא תרוד, אז הוא יכול גם לכנוס אלמנה, ובאותו באותו מעמד, אותו ערב, גם יכול לקרוא קריאת שמע. אין סתירה. שאלה, אנחנו משתמשים פה בכמה סימונים, לא הסברנו אותם. הפס הכפול, יש תחת הכותרת מבנה. יש לנו, התחלנו בתחילת הגמרא עם מספר רומאי 1, בהמשך יבוא מספר רומאי 2. שני מקורות לעוסק במצווה פטור מן המצווה. אחר כך הגמרא תשאל למה צריכים שני מקורות. פס הכפול, הפטורים שנלמדו מבשבתך ובלכתך. אנחנו ראינו מי שהוא בהליכה למצווה, ראינו מי שהוא תרוד. המשולשים הם שלבים לבאר מהו בדיוק הפטור שנלמד מבשבתך ובלכתך. בינתיים אלינו מי פטור? מי שהולך לקיים מצווה. אז אם כן, למה הכונס את האלמנה לא פטור? הוא חייב. אז ענינו, בגלל שכונס את הבתולה בלבד תרוד, בניגוד לכונס אלמנה הוא לא תרוד, היא כבר עברה את החוויה, אז הוא לא צריך להתבונן איך לקיים את המצווה במיטבו, כי אין את התרדה הזאת. הגמרא שואלת, כאן זה קושיה ארוכה, חמש שורות, אתם רואים איך שאנחנו סימנו אותו. וכל היכה דתריד, החינמי דפטור, אלא מעטה, טבעה ספינתו בים. דתריד, מי ש... איך אומרים היום, השקעות פיננסיים, ורואה שהכל נופל. כמו שמי ש... היה בעלים של ספינה והוא רואה ספינתו לאט לאט שוקע בים, הוא תרוד. החינמי דפטור, תגידו ש הוא פטור מקריאת שמע. וחיתם החינמי, כן, אם תגידו שכן, אבל זה לא נכון. ואמר רבי אבא בר זבדא, אמר רב, אבל לא עלינו, חייב בכל המצוות והמורות בתורה. יש עוד משפט פה שאין צורך להדגיש אותו עכשיו, אז חוץ מן התפילין שהרי נאמר באין פאר, אבל לא חייב בתפילין ביום ראשון. הגמרא תפרש, תתמקד בזה בעמוד ב'. בינתיים מה אנחנו רואים? הנה, אבל אין לך תרוד יותר מזה, והוא חייב בכל מצוות התורה. אז אם כן, אם הפטור הוא משום תרדה, וזה כך הסברת הפטור בכנסת הבדולה, אז בוא נפתור גם מי שטבע ספינתו בים. הגמרא מסבירה, הכה בכנס בתולה תריד, תרדה דמצווה, חתם עווה וטבע ספינתו בים, תריד תרדה דרשות. גם עווה, למרות שהוא עווה ויש חיובי ניהוגי עווהות, אבל אינו חלק מחיובי ניהוגי אבלות המצב המחשבתי הרגשי. אין אנו אומרים שהוא חייב להיות תרוד בפטירה. הוא צריך לנהוג ניהוגי אבלות, אבל אינו, איך רש"י אומר שתי שורות מהסוף, אינו חייב להצטער. זה שהוא מצטער זה טבעי, זה מובן מאליו, אבל זה לא מחיובי המצווה. ולכן אבל לא בגדר בעניין היכולת להתרכז בקריאת שמע למשל, או לקיים מצוות אחרות, הוא לא בגדר עסוק במצווה מבחינת התרדה והצער שלו. מה שאין כן, כונס את הבדל, הוא תרוד בקיום מצווה. הגמרא שואלת, וכאן אנחנו מתחילים קושיה ארוכה, זה ממשיך כמה שורות טובות בעמוד ב', והעוסק במצווה פטור מן המצווה, מאחה נפקה, בשבתך בביתך, מהתם נפקה, יש מקור אחר. והנושא כתבנו בשוליים, וזה גם המשך, הגמרא מקשה, והרי יש מקרא אחר מפסח שני לפטור עוסק במצווה. בעמוד ב' הגמרא תוכיח יש צורך לשני המקורות. מה זה פסח שני? בקיצור, מי שלא קיים פסח ראשון בי"ד ניסן, יכול להיות שהוא תמי או בדרך רחוקה, יש לו אפשרות שנייה, צ'אנס שני, וזה בי"ד אייר. והמקרא, התורה מספרת על כך, וזה הגמרא שואלת, הרי יש מקור שקשור לפסח שני, דתניא, והיו אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם וכו', הם באו למשה, מה אנחנו נעשה? היינו בי"ד ניסן, היינו טמאים, בזמן שרוב הציבור היה טהור, לא יכולנו לעשות את הפסח. השאלה פה, מי הם היו אותם אנשים? ואנחנו בהמשך נראה שמדובר באנשים שהיו טמאים, נטמאו למת בגלל שהיה מצווה וכך הוא. והתוצאה, אבל מאחר שהם היו עוסקים במצוות קבורה בבוא פסח, ימים ספורים אחר כך, לא יכלו לקיים את הפסח. לכן פנו למשה, מה איתנו? ואז הוא אומר להם, יש פסח שני. מה רואים מכאן? שעוסק במצווה, כאן מצוות טיפול במת,
גורם לכך שהוא פטור, הוא היה פטור מפסח בי"ד ניסן, עוסק במצווה, פטור מן המצווה. אנחנו נגיע לזה עכשיו בהמשך. אותם אנשים היו, אותם אנשים פנו למשה בטענה שהם היו טמאים ולכן לא יכלו לקיים את הפסח בזמנו. מי הם היו? יש כמה הצעות. אחד, נושאי ארונו של יוסף היו, דברי רבי יוסי הגלילי. כידוע, יוסף נקבר זמני במצרים, הוציאו את ארונו כדי לקברו בארץ ישראל, אז היו אנשים שהיו אחרים בנשיאת הארון, אז ממילא הם היו טמאי מתים. רבי עקיבא אומר, מישאל ואל צפן היו, שהיו עוסקים בנדב ואביהו. כאן מסופר בתורה, בפרשת שמיני, שני בני אהרון הבוגרים, נדב ואביהו, נפטרו בהקריבם אש זרה, כמסופר במקרא. אנשים האלו היו צריכים להוציא אותם מבית המשכן, ולטפל בגופם, אלו מישאל ואל צפן, שיהיו בני דודים של הנפטרים. והם היו ממילא טמאי מתים. רבי יצחק אומר, אם נושא הוא, רבי יצחק אגב מגיב לשני ההצעות הקודמות ודוחה אותם עד שהוא מגיע לפירוש שלו, מי הם היו אותם אנשים שפנו למשה בטענה שהם היו טמאי מת. רבי יצחק אומר שאם נושא ארונו של יוסף היו, כבר היו יכולים להיטהר. הם היו יכולים לפרוש מהארון שבוע לפני פסח ראשון, לפני י"ד ניסן, ולהיטהר. אז לכן להגיד שהם היו הטמאי נפש בי"ד ניסן, זה לא נראה, כך אומר רב יצחק. אם מישאל וצפן היו, יכולים היו להיטהר. מתי נפטרו נדב אביהו? זה היה ב-א' ניסן. מאלף ניסן עד י' ד' ניסן יש מספיק זמן להיטהר מטומאת מת, אז גם זה לא נראה כפירוש מי הם היו אותם אנשים, אלא עוסקים במת מצווה היו. עכשיו, מת מצווה, רש"י אומר, זה לאו דווקא מת מצווה הקלאסי, מי שנמצא גופה ואין מי, מי לטפל בו, אלא כל אדם שאתה, גם קרובי המשפחה שנפטרו, אדם מצווה להתעסק בהן, אז זה גם נקרא מת מצווה אצלנו. אז מי שהיה עוסק במת שחל שביעי שלהן להיות בערב פסח, זאת אומרת סיום ימי התומה של אותם אנשים היה ביוד דלד ניסן, שנאמר, ואפשר להוכיח את זה מנוסח המקרא, ולא יכלו לעשות הפסח ביום ההוא. ביום ההוא אין יכולים לעשות, הלמחר יכולים לעשות מבחינת טהרה. אז הגיע י"ד ניסן, זה היום השביעי, זה סוף ימי הטהרה שנדרש להיטהר מטומאת מת, אז לא יכלו לשחוט את הפסח בי"ד ניסן. אדם טמא לא יכול להקריב קורבן. אז מה אנחנו רואים מכל הסיפור הזה? העוסק במצווה, היו עסוקים בכאן מצוות טיפול במת, פטור, הם נפטרו ממצוות פסח, פסח ראשון, ואז משה רבינו חידש להם שיש פסח שני. אז מה עם המקור הקודם בשבתך בביתך? צריכה, אני בכל זאת צריך את שני מקורות. דיאש מינן הטעם, אם היה רק את המקור של הפסח, משום למה אפשר לומר שהם פטורים מקורבן פסח, משום דלא מת הזמן חיוב עד הפסח. היה להם רשות להתעסק במצווה, במצוות המת, בגלל שזה לא היה חופף עם זמן פסח. זמן פסח זה בא רק כפי שהיינו שבוע אחר כך. הם התעסקו באמת נגיד בזיין או חטא ניסן, יש לעשות את החשבון עד י"ד ניסן, י"ד הוא השביעי, אז שבעה ימים לפני כן הם עסקו בגופה, במצווה,
ועוד לא הגיע חיוב פסח, לכן היה מותר להם לעסוק במת. אבל הכה בעניין קריאת שמע, דמטה זמן קריאת שמע אימה לא. רש"י כותב אבל אנחנו מסתכלים ברש"י לקראת סוף שורות הקצרות, יש לנו כוכבית בתוך הרש"י, אפשר למצוא אותו יותר מהר. אבל קריאת שמע דמטה זמן חיובה בתוך החופה, החופה זה הכניסה, ליל הכניסה, ליל הנישואין, זמן קריאת שמע מגיע באותו זמן, והוא ראוי לכך. זאת אומרת, לא תמי או מה שיש איזו עיכוב אחר, אימה לחייב, היה מקום להגיד, אז תקרא עכשיו קריאת שמע. מה זה משנה אם אתה עסוק במצווה, אבל כעת הגיע זמן החיוב, אז אתה לא יכול להיפטר ממצוות קריאת שמע. אז לכן צריכה, לכן בנוסף למקור של פסח, שמצד זה שלא מת הזמן חיוב הזה, קל להבין שמותר לו לעסוק במצווה, אבל גם להגיד שהוא פטור מקריאת שמע בזמן שהגיע זמן המצווה, בזמן שהוא עסוק במצווה השנייה, אולי לא פטור. לכן צריכים להגיד שגם כאן הוא פטור. וישמין החבים היו מלמדים הפטור קריאת שמע, מי שמדלק הכרת, עם כל הכבוד וחשיבות המצווה, אין עונש כרת על מי שלא מקיים אותו. אבל הטעם בעניין פסח דאיקה כרת. עכשיו, אם אדם לא מקיים קורבן פסח, כמובן במזיד, אז הוא חייב כרת. אז יש כאן מצב שהם עומדים נקרא לזה דילמה, בהתלבטות. יש מצד אחד מצוות מת, מצד שני יש מצווה שאם אנחנו נעסוק במת אנחנו לא נקיים מצוות פסח, ומצוות פסח הוא כבד, כי יש לו עונש כבד. מי שלא מקיים מצוות פסח הוא יכול להיות חייב כרת, אימה לא שלא יתאמו כל שבעת הימים לצורך המת, כדי שהוא לא יעבור על פסח. צריכה, לכן צריכים בנוסף לפסוק בעניין קריאת שמע, צריך פסוק לגבי הפסח, שלמרות שהוא מצווה כבדה עם חיוב כרת, תעסוק במצוות המת, ובעיסוק הזה אתה תיפטר מצד עוסק במצווה פטור מן המצווה, אתה תיפטר מקורבן פסח. ולכן יש פסח שני כדי שלאפשר להם בכל זאת לקיים את המצווה. כעת יש סימון חדש משולש, ובצד תחת הכותרת מבנה כתבנו סדרה של מימות שרבי אבא בר זבדם הרב, בניין אבל וחתן פטור או חייב במצוות בסוכה. הגמרא גופה, אמר רבי אבא בר זבדא מרב, אבל חייב בכל מצוות האמורות בתורה. כפי שאמרנו מקודם, אין חיוב על אבל להצטער, אז הוא חייב בכל מצוות, חוץ מתפילין, שנאמר בה, שהרי נאמר בה אין פאר. מה מסבירה? מדמה לי רחמנה לי חזקל, יחזקל הנביא היה אבל, והתורה אומרת פארך חבוש עליך. יש ברש"י בשורה האחרונה בקצרות, מדמה לי רחמנה לי חזקל, דמה לי רחמנה תורה, הקדוש ברוך הוא אומר לנביא, הנני לוקח ממך את מחמד עיניך במגפה, הענק דום מתים, אבל לא תעשה, לא תתאבל עליה, פארך חבוש על ראשך. זה בפסוק כתוב פארך חבוש עליך, והכוונה על ראשך, שלא כדרך שאר אבלים, לפי שאני עושה אותך אות ומופת לישראל, שכך עתידים למות מתיהן, ואין איש מתאבל עליהם. אמה אבל, בתנאים נורמליים, אסור בתפילין. שוב פעם, השם מצווה אותו בתור אבל, אתה נחזקי תחבוש התפילין.
אז זה מה שהגמרא מדייקת פה. נחזור לגמרא, אתו דמחייבת, אבל כולי אלמה פטירי. כולי אלמה, כל אבלים אחרים פטורים. ואני מילי ביום ראשון דכתיב, ואחיתה כיום מר. עיקר האבלות הוא יום אחד. רש"י כותב, עיקר מררה, מרירות, חד יומה. רק נוסיף שתפילין הם פאר, ולא מן הראוי לשים את התפילין על האבל, כפי שרש"י מסביר בעמוד א', לקראת סוף העמוד. רש"י אומר שנאמר באין פאר כדי לקמן, מה שקראנו עכשיו, ואבל לב בר פאר הוא, וכשמתפאר מראה בעצמו שאינו אבל. נמשיך בגמרא. ואמר רבי אבא בר זבדא מרב, אבל חייב בסוכה. פשיטה, מה שכותב, מה ישנה המשאר מצוות דאשמינן רב ליל דאביל חייב בכל המצוות? אז לכן הגמרא כאן שואלת פשיטה, מהו דתימה? עונה הגמרא, הועיל ואמר רבה, מצטער פטור מן הסוכה. אנחנו מכירים את התופעה של ירידת גשמים, אדם שנמצא בסוכה ויורד שמים, הוא יוצא מן הסוכה, הוא מצטער. היי נמי האבל, מצטער הוא. הוא גם, ראינו מקודם שהוא מצטער, רק של אין חובה עליו להצטער, אבל הוא כן מצטער. כמה שמלן, הני מילי, מתי תקף דינו של רב המצטער פתאום מן הסוכה? צערה דממילה. רש"י כתב צרה דממילה שהסוכה מצערתו, כגון חמה או צינה או סירחה, סירחון בדברים שסיכך בהם. אפשר לומר זה צער שנגרם או קשור לסוכה. גשמים הם מצערים גם כן במי שיושב בסוכה, אז אם הוא יושב בביתו אין לו צער מגשמים. אבל הכה בניין אבל, איהו הוא דקה מצטער נפשי, אין קשר לסוכה לצער שלו, הוא גורם לצער מתוך עצמו. היא באה אלי ליטובי דעתי, אם זה מפריע לו לקיום המצווה, אז הוא צריך להתפשר או להיכנע וליישב, לגרום לעצמו יישוב הדעת. רש"י כותב, חובה עליו ליישב דעתו למצווה. ממשיך הגמרא, ויאמר רבי אבא בר זבדא אמר רב, חתן והשושבינים, אלו שמשרתים ועוזרים לחתן או מסמכים את החתן, וכל בני החופה פטורין מן הסוכה כל שבעה. אנחנו יודעים שאדם שמתחתן יש שבעה, אנחנו קוראים לזה שבע ימי שבע ברכות, ימי שבע ברכות. הכוונה לשבוע שבו הוא מתחתן, מהחתונה עוד שבוע, שבוע ימים, הוא פטור מן הסוכה. מהי טעמה? למה הוא פטור מן הסוכה? משום דבאו למחתי. מחתי זה שמחה. רש"י כותב, לשמוח. שואל את הגמרא, ולכלו בסוכה, ולכדו בסוכה. הרי הם יכולים לכאורה לקיים את שניהם. הם יכולים לאכול בסוכה ולשמוח, לשמח את החתן בסוכה. הגמרא עונה, אין שמחה אלא בחופה. מהו חופה? רשי, התוספות פה כותב, אין שמחה לבחופה, משמע מכאן, דים יצא חתן מחופתו, אפילו קלתו עמו, והולכים לאכול בבית אחר, דאין מברכים, שהשמחה במעונו, ולא ברכת חתנים, כיוון דאין שמחה אלא בחופה. בהמשך, תוספות אומר, וצריך לדקדק, מהי חופה? תהי במקום שברכו תחילה ברכת נישואין כאלה חופה, פעמים שאפילו ברחוב העיר מברכים אותה, כשהם מרובים ואין יכולים להיכנס בבית, אלא מקום עיקר ישיבת חתן וקלה, קרי לחופה, ולא מקום העשוי לאקראי באלמה, ושם מברכים ברכת חתנים כל שיבה. אז אנחנו מבינים מכאן שחופה היא המקום של נקרא לזה עיקר השמחה. שואלת הגמרא, וכל הפסים הכפולים שאתם רואים הסברנו כאן בשוליים, הם הצעות לאיך חתן יכול לקיים מצוות סוכה. בסופו של דבר נדחה אותם, אבל נתקדם בגמרא. ולאכלו בסוכה, בכל זאת שיוכלו את ארוחתם, את סעודתם בסוכה, הרי זה חג הסוכות, ולכתו בחופה, ויחו לחופה לעניין השמחה. עונה הגמרא, אין שמחה אלא במקום סעודה. שאלה, ולבדו חופה בסוכה. למה שהסוכה לא תשמש כחופה? כמובן, החופה בגמרא פה, כפי שראינו בתוספות, הוא לא חופה שאנחנו רגילים שמים מין כיסוי על מוטות ועומדים מתחתיו. זה חופה כדעה מרינשי בלשוננו, אבל לגבי הסוגיה פה, החופה כפי שתוספות הסביר היא עיקר מקום ישיבתם. אז למה שהסוכה לא יהיה אותו חופה, ויוכלו להיות בחופה וגם לאכול בסוכה? שתי תשובות. אחד, אביי אמר משום ייחוד. למה הסוכה לא יכול לשמש חופה? בגלל ייחוד. רבה ייחוד, אנחנו נחזור להסביר את זה. רבה אמר משום צער חתן. עכשיו רשי, משום ייחוד. תסתם סוכה היו עושים בגגותיהן, גגות שטוחים, ואין דרך ביה ויציאה שם לרבים, בגג, מקום שקט, פרטי כזה. ואני אקרא עוד פעם, אין דרך ביה ויציאה שם לרבים תמיד, מפני התורח. אנשים לא מגיעים לגגות. ושמה ירד החתן לעשות צרכיו, ויתייחד אחר שבמקרה נמצא על הגג עם הקלה, ואין הבעיה שהייחוד נפטר על ידי כך שיש הימצאותם של רבים, אבל בגג אין את זה, אז אין הפתרון, אז נוצר הבעיה של ייחוד. אישה נשואה שנמצא איתו, לאו דווקא נשואה, וזה באופן כללי אישה עם גבר שלא בעלה באופן פרטי, פרטני, סגור, שאין שם רבים. אז זה הפירוש של הייחוד. מה זה צער חתן? רש"י כותב שהמקום צר ופתוח, שאין לה אלה שלוש דפנות, הוא בוש לשחק עם קלתו. אז לכן זה לא מקום מתאים לחופה, כפי שראינו מקודם בתוספות. שואלת הגמרא, מהי ביניהו? איזו מקרה יכול לשמש כהבדל או נפקא מינה בין שני הטעמים האלו? איקה ביניהו, יש מצב כזה שאפשר להצביע על נקודה שבהם יש חילוק בין הטעמים. דשכיחי אינשי דנפקי ואילי להתם. הסוכה ממוקם במקום שרבים באים ויוצאים. למה דבר משים ייחוד לקה? אז עשיית חופה בסוכה, עם הסוכה במקום שיש הרבה אנשים, אז אין הבעיה של ייחוד. אז לפי זה היה אפשר, לפי אביי, לקיים או לקבוע את החופה בסוכה. למעלה משום צער חתן, איכה זה עדיין בעיה. אמר רבי זירה, ענה אחלי בסוכה וחדי בחופה. אני אכלתי הארוחות שלי בסוכה וקיימתי השמחה בחופה, וכל שכן דחדי ליבי, ועוד כל שכן שאני הייתי שמח דכאבידנא תרתי. יכולתי לקיים את שניהם, גם מצוות סוכה וגם שמחת נישואין. עד כאן שיעורנו להיום.